שלום, ערב טוב. אני רוצה עוד משהו על כלכלה, אפשר? לדעתי שתסכימו. בסדר, אנחנו דיברנו בפעם קודמת על הכסף העגול, לכן צריך לגלגל אותו. אז יש לזה עוד נגזרת, שאני חושב שזו השלמה חשובה לכל מה שדיברנו, וזה מופיע גם במסותר, בסאבטקסט, בסיפור שמופיע בירושלמי בדמאי. אני מניח שמופיע בעוד סיפורים, והוא עם הכסף עגול ואין מה לעשות איתו, אז חוץ מלדעת על מה להוציא אותו, גם צריך לדעת להשקיע אותו. ובלשון אחרת, צריך להשתמש בכסף כדי להרוויח עוד כסף. אני רוצה להקריא לכם סיפור אחד, שאמור נמצא בכועסו חכמנו, אומנם בירושלמי זה האורך שלו, כועסו חכמנו זה שלושה עמודים, אבל נקרא אותו מהזווית שלנו. טרן מיסקינין, שזה שני עניים, אשקדון, טרן סיין דסערין, גבי רבי פנחס, בן יאיר. הפקידו אצלו שני סעין של סורן, שזה לא כמות נורא גדולה. לא מסופר למה הם הפקידו את זה אצלו, לא מסופר איך הם השיגו את זה, לשם מה. בכל הסוג חכמנו לפחות, הסיפור הולך, שהם חזרים על הפתחים, ואנשים מביאים להם סעורים, והם כרגע הם חפצים לבקש עוד, בבקשה תשמור על זה לבינתיים, והם שוכחים לחזור. שזה גם לא כתוב בסיפור, אבל זה נראה די ברור מההמשך, כי מה המשך הסיפור? זרון וחצדון ועלון. בתרגום לעברית, הוא זרע את שני הסעין לסעורים, הוא קצר אותם ועלון, הם התרבו. בעיין מייסב סערי הון, הם באו לבקש את הסעורים שלהם. שביות ולבינתיים הוא זרע אותם, קצר אותם, אז יש להניח שעבר איזשהו פרק זמן. בכל הסלוח החמנו עושים את זה כמה שנים, וגם תוכלו להבין למה בהמשך, כי תראו מה הוא אומר להם. אמר לון, אייטון גמליה וחמריה וסבון סערי הון. אמר להם, הביאו גמלים וחמורים, כמו תביאו צי של מסעיות, לשאת את הסעורים שהתרבו מאוד. והיות ויש להניח שמיבול של שני סעין סעורים לא מגיעים לכמות כזאת, אז לפחות בא עיבוד של יוכבד סגל, זה הפך עוד כמה שנים. אבל יהיה העיבוד אשר יהיה, דומה לי שהסיפור הזה מכיל בתוכו תוכחה סמויה לעניים האלו, ולקח אולי סמוי, אנחנו עכשיו להפוך אותו לגלוי לנו. מה שבעצם אני חושב שהוא מלמד אותם הוא שמשני סעין של סעורין, אם משתמשים בהם נכון, אפשר לחלץ ממעגל העוני. כלומר, שני החבר'ה האלה כנראה הפקידו אצלו טרי סעין סעורין, ואחרי זה מה שהם באו לבקש, וככל הנראה היו מסכנים גם כשהם באו לבקש. זה לא כתוב, אנחנו לא יודעים. זה היופי של ספרות האגדה, אז אפשר להשלים איך שאנחנו רוצים. אז אני משלים באופן הנראה לי שהם עדיין מסכנים, הם עדיין עניים, הם עדיין מחזרים על הפתחים, וזאת למה? כי כשהם מקבלים סעורים, מה הם עושים להם? הם אוכלים אותם. הם מכלים את סעוריהם עד הסעורה האחרונה, ואז הולכים לעוד מישהו שייתן להם סעורים כדי שהם יוכלו לאכול גם אותם. בעצם מה שהסיפור הזה אומר, שלו היו שמים בצד סך הכל טרי סעין וסעורים, כלומר, לא כמות מאוד גדולה, זו כמות ממש קטנה. הם היו יודעים את הסוד שאתה לא אוכל את כל מה שאתה מרוויח במשכורת. אלא מה אתה עושה? זורע. טוב, בכסף אתה משקיע. טוב, הבעיה בהשקעה שאתה צריך לדעת יום איך להשקיע. בסדר, אבל אתה משקיע. אז מה אתה עושה לסורים שלך? אתה מרבה אותם. ומה אתה עושה לכסף שלך? אתה מרבה אותו. אתה מרבה אותו, בסוף אתה צריך צי של גמסאיות. בעצם אתה נחלץ מהמעגל של העוני. שבחלק, אני מניח שהקושי שלהם לנהוג באופן הזה הוא, כי עוני הוא לא רק מצב כלכלי, עוני הוא בעיקר מצב נפשי. כן, אנשים עניים לא מדמיינים שהם יכולים איכשהו להיחלץ במעגל, קשה להם מאוד מאוד לדמיין את עצמם, לא אוכלים את כל רכושם, ואולי לכן הם לא ידעו לצאת מזה, אבל אני חושב שרבי פנחס בן יאיר פה מלמד אותנו, גם אותם, כן, את הלקח הזה, אל תאכל את כל מה שיש לך, תמיד תשאיר משהו בצד, אז בעזרת השם
יהיה לך. גם אני שמתפרנס מן הצדקה חייב לתת, כל כך יפה, אז אתה
משום דבר היה. בסדר, אז זה עוד סיפור משלים ללימוד שלנו, ואני תועלת כל מה שנכנס עכשיו. אני רק אגיד, מה השלמנו? אני פיתחתי פה איזה קו כבר כמה שיעורים, שהכסף עגול ואין מה לעשות איתו, ולכן להשתמש בו למטרות טובות. אז היום השלמתי שלכן גם תשקיע אותו. כלומר, אל תיתן לו לשכב סתם בבנק. זה רעיון לא טוב. תשקיע אותו, תרבה אותו, ואז בעזרת השם גם יהיה לך. בסדר? בואו עכשיו נעבור לבדוד יחמי דוד, בסדר? ארי, תביאים לי, כך מנהל השקעות טוב, נכון? בסדר. אמרתי כמה דברי הקדמה על המאמר הזה בפעם קודמת. זה התדפיס של הצורה המקורית שבה הוא הופיע בעיתון הדואר. כאמור, מדובר בהספד על רבי יצחק זיאל סולובייצ'יק, בלבלה סולובייצ'יק, הרב מבריסק, שהיה דודו של הרב סולובייצ'יק, שבדרך ההספד הזה הגריד בעצם בא לתאר באמצעות הדמות שלו את העולם של בריסק, בעצם העולם שלו. והוא פותח את זה בדרוש, אמרתי לכם, הוא נפטר בערב יום כיפור תשעים כף, וההספד הזה נאמר בכסלב, תחילת כסלב תשעים כף, כן?
אתה יכול להגיד, חיפשתי את אמרת שאפשר למצוא אותו.
אני רציתי לסרוק אותו ולהעלות אותו לאתר שלנו, כפי שעשינו במאמרים הקודמים. המחשב שלי מת השבוע, חיו אותו, התקינו בו מחדש את כל המערכות. בקיצור, לא יכולתי לעשות את זה, אוקיי? אבל משתדל, בסדר?
אמרת שזה נמצא באיזה מקום.
לא, התכוונתי שאני אסרוק אותו. אבל אני צריך קודם כל מחשב בשביל זה, אחרי אני צריך זמן בשביל זה, אני צריך עוד כמה דברים. כמעט רציתי להגיד צריך כסף בשביל זה, לא, זה לא אמר, כן. צריך מזכירה, בשביל זה מזכירה צריך כסף. בסדר. בכל מקרה, המאמר עצמו, אתה יכול למצוא אותו בקובץ הזה, יש לכם בבית, ויגוד וערכה. נמצא גם בקובץ בסוד היחיד ויחד. ובעזרת השם, בשבוע הקרוב יש לנו שמחה, אני לא חושב שיהיה לי זמן, אבל בעזרת השם הוא יהיה גם באתר של תמיד, ברשת, ותוכל גם שם, בסדר? רגע, אז אני אמין שאף אחד לא קרא, נכון? לא נורא. הגריד פותח את המאמר ודברי הפתיחה בכותרת ששמה גילוי ויעלם. והדברים יהיו מובנים גם למי שלא קרא, בסדר? והוא פותח כאן בפסוקים שחותמים את שופרות, שמדברים על ההתגלות של הקדוש ברוך הוא לעולם כהתגלות אוניברסלית. אני קורא את הדברים שלו. חזון, גילוי שכינה והתכוננות מלכות שמיים בעולם הזה, שכל היצור יראה את הדר כבוד אלוקים ויכיר ויודע בממשלתו. וזה הפסוקים של ואבא אמור ייתקע בשופר גדול והוא עובדים בארץ אשור. ההתגלות היא תקיף את כל העולם. והוא ממשיך ואומר, בימי ראש השנה אנו מצהירים כי אחרי כל הניסויים, ההרפתקאות והניסיונות יעמוד האדם פנים אל פנים מול האלוקים, ולא הבדל טיפוס, גיל ואופי. הרגיש והעדין מאוד, כולו טעון וקבע ציפייה, מתקדש ומחכה, וגם הגס והמטומטם מתוך רכק יצרים אפלים, שגרה, אפורה, מידה ריקה ואטימות נפשית, ההוגה דעות, בעל כושר והתעוררות משיחית, והבור בקיומו היו לי נטול הדמיון והתקווה, ממשיך בניגודים. המאמין, איש המחשבה המלובנת והלוהטת, והרגש התוסס והסוער, שזה האידיאל הדתי שלו עצמו, שילוב נכון בין מחשבה, בין מוח לבין רגש פוסס וסוער, והכופר המשוקע בתומת עצמו וחומנותו, כולם יפגשו את אלוקי העולם לפתע פתאום. ברצון או באונס ירגיש האדם הדר גאונו של האל, באותה הוודאות המלווה תמיד את חוש השמיעה הנאור לכל השופר הולך וחזק, ואת חוש הראייה מגיב בדחיפה לנפנוף נס הסגוני על הר גבוה. כל יושבי תבל ושוכני ארץ, לא יוצא מן הכלל, יחזו הופעת אל עולם, וישמעו את קולו מדבר עליהם מתוך הנצח והאינסופיות. שרק דברי הפתיחה האלה מכילים בתוכם אחד מהנושאים המרכזיים שהשיגו את הגריד, ואת התבנית הבסיסית שבה הוא התייחס אליה, וזה שאלת ההתגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם, המפגש של האדם עם האלוקים. יש פה שני יסודות שהם מאוד עמוקים, בסיסיים את כל ההגות שלו. ראשית, שיש אפשרות של מפגש כזה, ושהדבר הזה, כפי שהוא תיאר כאן, שימו לב אליו, הוא לא רק מי שחיפש אותו, לא רק מי שהוא, אני חוזר כל הסיורים של האלה שחיפשו אותו, כן, הרגיש והדין מאוד, כולו טעון וקווה ציפייה, ההוגה דירות בעל כושר והתעוררות משיחית, המאמין, איש המחשבה המלובנת והלוהטת, לא רק הם יפגשו את הקדוש ברוך הוא, אלא כולם, גם אלה שבכלל לא מודעים לקיומו. וזאת למה? כי בתפיסת העולם של הגריד, האמונה, ההימצאות של הכמיהה לאלוקות היא נקודה ראשיתית בתוך הקיום האנושי. זה לא דבר שצריך בכלל להוכיח אותו, זה לא דבר שצריך אפילו לרכוש אותו, זה built-in, זה בתוכנה האנושית. עד כדי כך בתחילת איש האמונה הבודד, רוני מן הפייף, הוא לוקח את המשפט הקרטיזיאני של דקארט, אני חושב אני קיים, והגריד כותב שם אני מאמין אני קיים. זו נקודה מכוננת בקיום האנושי, ולכן גם בכל הכתבים שלו הוא בשום מקום לא בא להוכיח את האמונה, בשום מקום. אני אגיד את זה בצורה קצת שונה, הוא לא בא לשכנע את מי שלא משוכנע. כלומר, אצלו סמינרים שיקחו אדם חילוני וישכנעו אותו, בוא תהיה דתי, כן? לא כפי שנהג הרמב״ם בימי הביניים, בוא נשכנע אותך, שכל לדבר אליך, לא כפי שנוהגים כל מיני מחזירים בתשובה היום. הגריד בכלל לא מדבר ללא מאמינים, כמעט הייתי אומר, אין לו מה להגיד להם. למי הוא מדבר? למי שמאמין ושואל את עצמו מהי החוויה הדתית, מה טיב האמונה. זה לאנשים האלה יש לו הרבה מה להגיד, וכאן הוא בטבע הקטע הזה את הרעיון הזה שהאמונה נמצאת בתוך כל בן אדם. יש כאלה שמודעים, יש כאלה שכרגע טובים לזה, אז היא נמצא בתוך נפשו, בתוך ליבו של כל אדם. והנקודה השנייה שמאוד בולטת כאן, והיא גם אבן יסוד בכל ההגות שלו, שהמפגש עם האלוקות הוא נעשה באמצעות החוויה, באמצעות המפגש הבלתי אמצעי, כמו שאתה חש את נוכחותו. זה לא, עוד פעם, זה לא בא באמצעות השכל, זה לא בא באמצעות רעיונות שאתה קוגניטיבית מקבל אותו כנכונים, אלא זה בא באמצעות הרגשת התחושה הזאת שהוא נמצא. ואם אתם רוצים לעיין במקום המרכזי בכתביו, שם הוא בונה את הרעיון הזה, זה בחיבורו הגדול יביקה שתי משם, שעכשיו תורגם לאנגלית, זה מספרו מדוברי עברית, לא, אנחנו מתקדמים באחוזים, כן, וביקשתם משם. שם הגריד בתחילת המאמר פותח במשבר של הפילוסופיה של המאה ה-18 שהביאה את הפילוסופיה לכדי שבר, בעצם הגיעה להכרה עמוקה במוגבלות של השכל, ובעצם באי יכולת האדם לראות מעבר לתצפיות שלו. מורים המדע במאות 16-17 עובר לתפיסה אמפיריציסטית שהכל צריך להיות פרי תחזיות, והמאות 17-18 הוא מגיע להכרה עמוקה שהשכל האנושי מוגבל, ולכן בעצם הוא לא יכול להגיע להכרה מעבר למה שהוא צופה. ולראי המסתורין האלוקי, המציאות היא הרבה יותר רחבה ממה שבני אדם צופים אותם, ויש ניסיונות ותורות פילוסופיות שלמות שכולם נועדו לכונן מחדש לפילוסופיה. הגריד ביוביקה שטיין שם אומר חורבן השכל הוא לא חורבן האמונה, האמונה עוברת מקום לחוויה, אתה פשוט חש אותו, לא צריך להוכיח את זה, לא צריך לשכנע, צריך פשוט לחוות. והוא מדבר שם, הוא מביא שם סיפור איך אחד מהכמרים, אני לא זוכר כבר את שמו, במאה ה-18 הוא התפלל לקדוש ברוך הוא 3 ימים ו3 לילות שהוא ייתן לו את השכל להוכיח את קיומו, ועל זה להג עליו קיקגרד ואמר, אם אתה מתפלל אליו אתה כנראה חש בנוכחותו, אז מה אתה צריך להוכיח? והוא מביא את זה כסיפור שממחיש את כל העניין, ועל זה הגריד בנה את כל העולם הדתי של האדם המודרני. הוא לא בנוי על שכל, הוא לא בנוי על רעיונות, הוא בנוי על חוויה דתית. ולכן אני חוזר לעולם שדיברנו עליו כשלמדנו את עבודת עגלת נפש הדור, חשיבות החוויה הדתית, ובצד זה גם הקושי להנחיל אותו. אבל זה מרכז העולם הדתי שהוא מתאר אותו, וכאן הקטע הזה אומר, זה נמצא אצל כולם, גם מי שלא יודע, זה יגיע אליו, זה יגיע אליו, זה יפגוש אותו, כי אי אפשר להיות בן אדם בלי להרגיש את הדבר הזה. גם היום לא כולם מרגישים את זה, כן? אבל זה נמצא שם, זה הפתיח הזה, וזה בעצם יבוא לאדם בעל כוחו, הקדוש ברוך הוא יכפה את עצמו על העולם, תרגיש את זה גם בלי לבקש אותו. כנגד זה, תפכים את הדף, הוא אומר, זה חוזר למעמד הר סיני, אבל כמו שיש שני דינים בכל דבר, יש גם שני מעמד הר סיני, כידוע. יש המעמד הראשון, המעמד השני. המעמד הראשון הוא בחינת כפה עליהם ארכי גיגית, שהדרך שהמהר"ל מסביר, וכך זה השתרש במחוזותינו, אי אפשר לעמוד שם ולהתכחש לזה. אבל יש גם לוחות שניות. כן? מה זה לוחות שניות? זה סיפור אחר גם. כן, אני מקריא פה כמה קטעים. חזון אחרית הימים הזה האוניברסלי, שעליו נתנבאו נביאי הצדק למתפתל כחוט השני דרך כל תפילותינו ביום הזיכרון, נעוץ דווקא במורד גילוי שכינה על הר סיני. וכאן הוא אומר, מעמד הר סיני הראשון מייצג את הגילוי האוניברסלי. זה לא מעניין, כי התורה ניתנת לעם ישראל, אבל התפיסה שלו היא שיש כאן איזה מסר בכלל האנושות. כך הוא מזכיר, אני קורא, לפיכך אנו מוציא כותביות מוזרה שהשתזרה למסך הקדושתו של יום זה, הכוונה לראש השנה. מצד אחד ההתנה, משון להניע, מוטיב, כן, המרכזי של יום טוב זהו בריאת העולם, זה היום תחילת מעשיך, יום הדין לכל האנושות כולה. אני זוכר כמה היה לי קשה כשהייתי ילד, יותר פחות אוניברסלי, פחות בן אדם, אני חושב, יותר יהודי, היה לי מאוד קשה, מה נוח עושה לי בזיכרונות? כן? אז ברור מה עושה שם. הוא אבי האנושות נוח, בן אדם, הוא מייצג את הזיכרון האלוקי של ברואה באשר הם, שם. ברור מקרה, יש משהו אוניברסלי בראש השנה, והוא מדבר כך, הבקשות מלהיות חלק לגולת העולם כולו. מצד שני, יש משהו גם פרטיקולרי. אנו מזכירים בראש השנה מעמד הר סיני ובחירת ישראל כעם סגולה מכל העמים, ואנו מתפללים על גולתו ומתן כבוד לו לראות נחלתו. היש בכותביות זו משום סתירה? חס ושלום. רבותינו הראו לנו כי מעמד הר סיני הראשון הוא גילוי אלוהים אל הפרט לעמו, וגם גילוי כללי שגבוליו לא נחתמו וקו אופקו לא נסתם. הגילוי הפקיע את תחום ההסגר הלאומי וההתבדלות, הוא פרץ בסער ובכוח איתנים והתפשט לתוך העולם הגדול. תכלית הגילוי הייתה אומנם נתינת תורה ומצוות לעמו, אבל כריתת ברית זו בין היוצר ואומתו לא הייתה דבר שבצנעה, לא הצטמצמה בתוך רשות היחיד, כי מסעיר העולם ומלואו ואין כל בשר ניזונה מתפרטיו וגודלה. אני אגיד בצורה הבאה, אחד מהדברים שמאוד בולטים בהגות של הגריד, והנה פה הוא ביטא את זה, כן, הייתי אומר, קו מנחה, שהבשורה של התורה הוא לא רק ליהודים, אלא הבשורה של התורה הוא לבני אדם. איך זה עומד בכפיפה אחת עם בחירת ישראל, זו שאלה שהוא עוד מעט הולך קצת יותר להסביר. אבל אם נסתכל קצת גם באופן שבו הגריד ניסה להסביר את המחויבות לתורה לאדם מודרני, הקו המרכזי שהוא נקט בו לא היה tradition בלבד, כי זה בא מאבותינו, צריך לשמור, אלא הקו המרכזי שהוא עבד עליו היה, זה רלוונטי, הוא משמעותי, יש לו מה לומר לך היום, הוא מדבר גם אליך. ואחד מהרעיונות הבסיסיים שנמצאים עמוק מאוד במספר ספרים שלו, בעיקר הספרים משנות ה-60 ואילך, אלו הספרים שהתעניינו יותר באנתרופולוגיה או בקיום האנושי, זה שבתוך התורה תמונות החוויות האנושיות והדרכה ביחס אליהם. כך איש האמונה הבודד, זה ספר שגם נוצרים קוראים אותו, הוא מדבר על חוויית האמונה בכללותה. תראו את הכריכה של דאבל דיי, מישהו ראה איך הם תפיסו את זה, שמו איזה גוי ככה חושב על הכריכה ככה, גם על הכריכה הם כותבים את זה, כאילו זה אמור לעניין בני אדם, ולא רק תיקחו את הספר שלו, The Emergence of Ethical Man, סיפור, ספר מאוד קשה, זה ספר שמתאר את ההתהוות של האדם המוסרי, ספר שחושב ששאלות קיומיות של בני אדם באשר הם בני אדם נמצאות בתורה. כלומר, הייתה לו אמונה מאוד עזה שבני אדם באשר הם נמצאים בתוך התורה, ולכן, וגם בני אדם עכשוויים, לא רק בני אדם של העבר, ולא רק יהודים אלא גם לא יהודים, ואכן ההתגלות בסיני היא התגלות בעלת משמעות אוניברסלית. זה חוזר לדברים שדיברנו קודם, אם האמונה היא הנקודה המכוננת בבני אדם באשר הם בני אדם, זה לא יכול להיות, כל מה שאמרנו קודם זה רק ביהודים. אתה לא יכול להגיד אני מאמין אני קיים וזה רק בשולד יהודי, זה משהו בתוך בן אדם אשר הוא בן אדם, ולכן זה חייב להיות אוניברסלי במובן מסוים. מצד שני יש לו ודאי הכרה ברורה שתורה ניתנה רק לישראל ולא לאומות העולם. יש אומנם מדרשים ששואלים את עצמם למה, והתשובה שהם נותנים הוא שהגויים הוצא להם התורה והם לא רצו. שזה דרך מאוד יפה להגיד, תורה לכל באי עולם, רק אתם מעלתם באימון, לא רציתם את זה, כן? בכל מקרה, הגריד ממשיך פה, האל נתגלה לעמו, והגילוי נעשה למאורע העולם וחוויה כללית של הייצור. והוא מצטט פה מפסוקי הזיכרונות, השופרות, סליחה. אתה נגלית בנן כבודך על עם קודשך, גם כל העולם כולו חל מפניך. אמנם אני קורא עוד פעם את הגריד, אומה אחת קיבלה את התורה, אבל קבלה הזו נערכה לעיני כל העולם. אמנם רק אליה נזדקק ורק אותה הבדיל מכל העמים, אבל הזדקקות זו והבדלה זו לא הסיעו את קו האוניברסליות מן הגילוי. אכן, תחילתו של גורלנו יהודינו סגורה בפרטיקולריות, לעם קטן, ממושך וממורת נמסרה התורה, ברם, סופו של גורל יהוד זה נעוץ בחזון מקיף הכולל וכולל הכל. חזון היום הוא שיהיה בו השם אחד ושמו אחד. נותן התורה הוא אל עולם החובב את כל הנברא בצלם, והבטיח לכל יד ושם הישארות הנפש וחלק בנצח. כל אינו זקוק לגולה ופדיון, זה חוזר לדברים הקודמים, זה משהו בסיסי בקיום האנושי בעיניו. גילוי סיני לא נדחק לרשות היחיד של האומה, כי בחובו טמון חזון עולם. והוא מסיים את הקטע הזה, וזה גם אנחנו כנראה צריך לסיים. הקדוש ברוך הוא שבחר באומתו לא זנח את האנושות כולה, כי לא כל הארץ. עד רבה הוא חייב את אומתו להפיץ תורת חיים, לקרב את כל האדם אל אביו שבשמיים, והוא מסיים פרישת סיני של האומה מן העולם, סופה שיבה אליו בבחינת שבו לכם פה עם החמור ואני בנער אחד, כל שתכם שוב עליכם. זה חזון אחרית הימים כל עולם, אבל צריך להבין שכל תיאור של אחרית הימים הוא ביסודו של דבר כולל בתוכו התבוננות אל ההווה. כלומר, מה נמצא בתוך כל הקטע הזה? תפיסה שיש לה משמעות עכשווית, לא ביום אחד כולם יהיו דתיים נחמדים, אלא תפיסה עכשווית שאמונה היא נקודה מכוננת בקיום האנושי, ולכן לא יכול להיות שהוא לא נוגע לגויים. שנית, שיש לה תורה בשורה לצד האנושי שבנו, ולכן זה עוד פעם חייב להיות ביסודו של דבר אוניברסלי. ואמונה חזקה שהחילון, הכפירה שקיימים בעולם זה דבר ארעי, משום התפיסה הכל חזקה שאמונה זה כאמור אני מאמין, אני קיים. זה צד אחד. בעזרת השם בפעם הבאה נעבור למעמד הר סיני השני, שזה מעמד הר סיני שונה מאוד, שזה לוחות שניות. זה גם לוקח אותו מראש השנה ליום הכיפורים. ביום כיפור הוא יום שונה לחלוטין, ועל זה בעזרת השם בפעם הבאה. בסדר?